סיום התורה ופתיחתה חוברו אצל דורשי רשומות במילה שנוצרת מהאות שחותמת את התורה ומהאות שפותחת אותה. לב, חתימת התורה בלעיני כל ישראל, ופתיחתה בבראשית ברא אלוקים. והסיום והפתיחה שיוצרים את הלב, אינם רק דרשה יפה, אלא שבפעם האחרונה בשיעור שדיברנו, דיברנו על זה שהצוואה האחרונה של משה רבינו היא שימו לבבכם לכל הדברים. אני מזכיר את זה רגע מהמקור מספר אחד, הפסוקים בסוף שירת האזינו, ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל ויומר עליהם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוו את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת וכו'. דיברנו בהרחבה על זה שלשים לב, זה לא מה שנקרא בלעז, to pay attention, או להפנות תשומת ליבי למשהו. לשים לב פירושו לדעת שהגורם הקובע את הכוח שלכם להעביר את התורה הזאת הלאה, אליכם ולבניכם אחריכם, ולהפנים אותה פנימה באמת, זה הכוח לקחת את הלב ולשים אותו. התורה אינה אוסף של חוקים שכליים. רחמנה ליבה באים. קחו את הלב ותשימו אותו. זאת מלאכה קשה מאוד. הפעם אני רוצה לעסוק קצת בשאלה איך עובדים על המדרגה הזאת. ואני נכנס אליה גם אגב חג הסוכות, גם אגב שמחת תורה, אבל אני רוצה להתחיל אגב דווקא פרשת בראשית, שלפניה אנחנו נמצאים, פתיחת התורה. הנושא המרכזי שאני רוצה לגעת בו הערב, שקשור למושג של הלב, הוא המתח בין הדמיון לבין השכל. הדמיון לדמות, הכוח המדמה, הדמיוני של האדם, מכאן, והשכל מכאן. דרכו של עולם, שהוא מכבד מאוד את השכל. רבי ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר, ניסח את זה פעם בניסוח קצר ומדויק. האדם, כך הוא כותב, חופשי בדמיונו ואסור במושכלו. הדמיון הוא חופשי. השכל הוא מבקר, הוא מגדיר, הוא בולם, הוא מניע, אבל הוא מנתח כל דבר. וכיוון שהאדם חופשי בדמיונו ואסור במושכלו, יש בדרך כלל נטייה מאוד מובנת לרומם את השכל, להאדיר אותו, לשבח, לפאר, לרומם, המאפיין את האדם, השכל. זה ועוד, נדמה לי שאם נחשוב טוב, הדמיון הוא אבי אבות כל החטאים. אדם מדמיין. פנטזיה. הוא חי בדמיונות. הדשא של השכן תמיד ירוק יותר. והיופי יפה יותר. והקושי להיות נאמן למה שיש לך במציאות הוא איזשהו דמיון לפעמים חולני לחלוטין, מטורף לגמרי. דמיון יכול להניע אותך בכל מיני עולמות. נראה לי שבעולם המודרני, בכלל ההתייחסות לכל מיני דמיונות הופכת להיות מאוד מזולזלת. זה משהו חולמני כזה. האדם החולם יכול לדמות כל מיני דברים, הוא יכול לדמות את עצמו מעל למקום ומעל הזמן, הוא יכול להיות גם פה וגם שם, גם קטן וגם גדול. לא, אבל לאן מופיעים, לאן מובילים ההרהורים והדמיונות האלה, כולנו יודעים, הם מובילים אותנו למחוזות מאוד מאוד אפלים, מאוד מסובכים. דרכו של עולם שהאדם מקבל בדרך כלל גם מעצמו את מוסר השכל. אני משתמש פה בביטוי של רבי ישראל סלנטר עוד פעם. את השכל האסור, האוסר את האדם. אוסר לא במובן השלילי, אוסר במובן של המסגרת. אתה תרחף בכל מיני עולמות. השכל ימקד אותך, יברר לך, ינתח איתך. יברר בין טוב לרע ובין רע לטוב. מאידך, נדמה שאין כוח עליון יותר מהדמיון כשהוא מופיע בצורה העליונה והגדולה שלו. מהיכן תבוא הנבואה, אם לא מהדמיון? אני רוצה קצת לעבוד על המושג הזה של הדמיון מול השכל. כדי לנסות להבין איך מגיעים אל הדבר המופלא הזה של שימו לבבכם לכל הדברים. אנחנו קרובים לשמחת תורה. שמחת תורה, אנחנו לוקחים את התורה ומתעלים לאיזושהי מדרגה מאוד מיוחדת של הקשר אל התורה. לא לומדים את התורה. לא קוראים בה. מחבקים אותה. רוקדים איתה. יותר מפעם הזכרנו, אינני מכיר בעולם עוד תופעה חברתית כזאת. ראיתם פעם חברה שהאזרח הטוב ביותר, אזרח למופת, אזרח כבוד, לוקח את ספר החוקים שלו ומתחבק איתו? חוץ מאצל היהודים המשונים האלה. מתנשק עם ספר החוקים שלו? שופט שעוסק, מחוקק. בכלל יש לי לפעמים תחושה שסוכות בין כל החגים הוא החג שלוקח אותנו יותר מכל חג אחר על כנפי הדמיון. יותר מכל חג. בכל החגים יש את העניין הזה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אבל זה לא דמיון שם. זה לנתח את ההיסטוריה, זה להרגיש את זה. בסוכות זה הרבה יותר. קודם כל, עצם הסוכה. הסוכה היא זכר לענני כבוד. המצה זה מה שאכלנו, כך נראתה המצה. המרור, צריך לאכול מצה, להרגיש את המצה. צריך לאכול מרור. הסוכה היא זכר לענני כבוד. זה כאילו. ההקפות מסביב למזבח. תמיד חשבתי לעצמי כילד ש... גוי שיכנס ויראה את כל החגים, הוא יבין, ישאל מה פתאום אוכלים מצות, יגידו לו, אכלנו מצות, אוכלים מצות. זה ארבע מינים נראה קצת חשוד. משהו ככה, משהו נראה על כנפי הדמיון, משהו ככה לא נראה פה כל כך. כוח הדמיון פועל אחרת לגמרי. אני עוזב את סוכות ואת שמחת תורה, נחזור אליהם אחר כך. אני רוצה להתחיל בספר בראשית. בפרשה הראשונה. ייחוסו של האדם זה בכוח לקרוא שמות לכל הבריאה. לכל הבריאה הוא קורא בשמות. מישהו פעם אמר שהאקדמיה ללשון עברית כבר נתנה שמות לכל המילים חוץ מלמילה אקדמיה. אני רוצה לטעון שהאדם הציע לכל היצורים שמות נפלאים חוץ מלאדם. נוצר אדם, והוא נוצר לפי התפריט הבא, כך כתוב בפסוק. עפר מן האדמה, ונשמת חיים מן השמיים. נניח שהעפר מאוד חשוב. אז הוא נקרא איך? אדם. אמא שלי הייתה צריכה לתת את השם, היא הייתה קוראת נשמה. או נשמה. אני שוב אליה. אדמה בטח לא. לפחות משהו שישלם ביניהם. עפר מן האדמה, נשמת חיים מן השמיים, ושמו אדם. לא נעים. בספרי המקובלים מופיע פירוש השם אדם, כמו שהוא מופיע כאן במקור 2, כאן מתוך הרמה מפנו. וייחס עצמו אל הדמות אדם מלשון להידמות. אדם מדמה. כי נתעלה הצלם אל השורשים העליונים וקרא לו לדמותו שם חדש, מורה אפשרות בחירתו על שני דרכים. אם יזכה, כי קיים בעצמו את דמה לעליון. ואם אין, נמשל כבהמות נדמו. אגב, מי שזה נראה לו פירוש רחוק, כדאי שיזכר, שכאשר בורא הקדוש ברוך הוא את האדם, חוזר פעם אחרי פעם המושג בדמותו. נעשה אדם כצלמנו בדמותינו. בדמותו ברא אותו. האדם נברא כשהוא אמור להיות, כשהוא אמור להיות דומה. הוא נדמה, הוא כל הזמן עסוק בהידמות. צריך להבין לעומק את המושג הזה של הדמיון, שהוא מאוד 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 מהותי באדם. רוצה ללכת איתו לאט לאט. אני אתחיל אותו אבל מהמושג הקודם שדיברתי עליו. אגב, האדמה, שנשמעת סתם מילה אדמה, היא בעצם איזשהו תשקיף, היא משהו שדומה לדבר העליון שנמצא למעלה. הארץ התחתונה דומה לארץ העליונה. ירושלים של מטה לירושלים של מעלה. והאדם אמור להיות נדמה. והדמיון יכול לרסק אותו, נמשל כבהמות נדמו, ויכול לרומם אותו את דמה לעליון. והאדם נקרא על שם היותו שייך למושג הדמיון. דבר פלאי. אני טוען שלאדם המודרני זה אחד הדברים הקשים ביותר להבנה. באיזה זלזול אנחנו מתייחסים לעולמות הדמיון? סרטים דמיוניים. החלומות. שם מופיע הדמיון. שם אתה נוסע על כנפי הדמיון ומתנתק מהמקום ומהזמן ומהביקורת השכלית. אבל הנבואה היא חלום. והמציאות כולה עוסקת בחלום. אנחנו ננסה רגע לאט להבין את זה, אבל אני רוצה עוד הקדמה אחת קצרה לפני כן. בוא נחזור למה שאמרנו מקודם. יצדק מי שיטען שהדמיון הוא לפעמים אין כל חטאת. אני מדמה, אני מדמיין. אז איך מתקנים את זה? אני לא מבין כלום, איך מתקנים את זה? יאמרו לי, מתקנים את זה עם שכל. אתה מדמיין שטויות, תעצור ותבין ששכלית זה לא נכון. אבל צריך לתפוס. אנחנו יודעים מהו יצר. הדמיון תופס את כל המהות שלי. הוא מפעיל את הראש ואת הגוף ואת הדמיון ואת הכל. אני לא יכול לעצור אותו. השכל מצליח לתפוס אותי על דברים מאוד מאוד מסוימים, מאוד מצומצמים, מאוד מוגבלים. נניח ששכלית אני מבין שיש כאן משהו נכון או לא נכון, טוב או לא טוב. ואני מצליח להתגבר על הדמיון הזה, אבל הרי זה יתקוף אותי מהמקום הבא. כולנו מכירים את זה. כוח הדמיון באדם הוא הרבה יותר חזק, הוא לא נרדם כוח הדמיון, ההפך הוא פועל הרבה יותר חזק שאני נרדם. כוח הדמיון לא הולך לישון. כוח הדמיון רק פועל ופועל ופועל ומפעיל את הכל. אין חלק שלא שותף לדמיון, אני עכשיו מדבר על החטא הדמיוני, על הדמיון השלילי, על הדמיון של החטא. ונראה שהנשק של השכל, שהוא מצד אחד הנשק המוסרי, הנשק המוצר על ידינו תמיד, תפעל עם השכל. ותמיד נראה שהנשק של השכל יכול לפתור את כל המקומות שהדמיון מגיע אליו, אם אני מצליח להסביר את עצמי. הדמיון הוא כל כך בלתי סופי. אני הייתי אומר משפט הרבה יותר חריף. אין דבר יותר עליון מהשכל אצל האדם, לכאורה. אבל בוא נעמיק לחצי שנייה. הטענה שלי, אין דבר יותר נמוך מהשכל. יודעים למה? כי השכל שלי הוא השכל שלי. השכל שלי יש לו סוף. וכשאני מנתח את העולם על פי השכל שלי, אני מנתח אין סוף במושגים של סוף. כי ככה האדם חי, אי אפשר אחר. כשאני מנתח את העולם, את האלוקות, במושגים של שכל, כשאני מבקש לתאר משהו ולהגדיר אותו שכלית על פי ההבנה שלי, ההבנה שלי היא מוגבלת. היא חייבת להיות כזאת כי היא ההבנה שלי. וכשאני הגדרתי משהו בשכל, יהיה הכי עמוק שיש בעולם. אני לקחתי משהו ונתתי לו הגדרה שכרגע נראית לי שמשחררת את העולם מכל מיני דברים קודמים והתרוממתי למעלה, למעלה, למעלה. עכשיו נתתי חוקי יחסות לעולם. אבל יבוא דור בעוד 20 שנה או 30 שנה ויגיד שהכל הבל. כי השכל הזה הוא סופי, הוא מוגבל. אז מה הפתרון? לאן זה מוביל? אני רוצה לטעון טענה הרבה יותר חריפה. טענתי היא שהחטא הראשון בעולם היה בגלל הרצון להיות מודרני, או בעברית אחרת, בגלל הרצון במקום לעסוק בדמיון העליון, ביכולת לדמות. ונדבר על זה עוד מעט. האסון היה הניסיון להבין הכל בשכל. אתם זוכרים את הנחש? הנחש בא אל חווה ומתחיל איתה שם בכל מיני מילים, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו. למה חווה אכלה? פסוק מפורש. למה היא אכלה מהעץ? ותרא האישה. כי מה? כי טוב העץ למאכל. זה תכלס, הבנתי. טוב למאכל, תן ביס, תראה. וכי תאווה הוא לעיניים. בלי להיות מאוד רוחני, טוב ותאווה, זה אפשר למדוד בקילו. נכון? אם תתרגמו תאווה למילה העברית הנכונה, טייבה, וטוב, טוב, אז זה משהו משהו. הקיצר, אז למה חווה אכלה מהעץ? כי הוא טוב למאכל והוא תאווה לעיניים, אבל בזה הפסוק לא הסתיים. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, נו, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד להשכיל. ונחמד העץ להשכיל. היא רואה שהעץ טוב למאכל, תאווה לעיניים ונחמד להשכיל. ואז היא לוקחת מהפרי ונותנת לאישה והם אוכלים. זה דבר מעניין מאוד. נקרא את הפסוק בדיוק. לשון הפסוק היא ותרא האישה, פרק ג' פסוק ו'. שימו לב לנחש. הנחש בא להמליך את ממלכת השכל ולהעיף את הדמיון. זה נשמע מוזר, אני יודע. לאדם המודרני זה נשמע כפירה גמורה, מה שאני אומר עכשיו. לאט לאט. בא הנחש ואומר כך. אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש מפרי עץ הגן אוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו. ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון. כל כך הרבה פעמים דיברנו על הפרשה הזאת. אף פעם לא שמתי לב לנקודה הזאת. כי יודע אלוקים. כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם. מה זה ונפקחו עיניכם? תהיו מה? חכמים. יפקחו עיניכם. במה? ויהיתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. הקיצר, למה אכלו מעץ הדעת? טוב למאכל, תאווה לעיניים, ועם זה אפשר להיות יותר שכלי. ואז הם אוכלים, ואז מה קורה לאדם? מה התגובה הראשונה שלו? הוא מנסה לברוח מהדמיון שלו. הוא מתחבא בתוך העץ, כדי שאלוקים לא יתפוס אותו. אתם תופסים מה קרה? הוא עכשיו דוקטור לאלוקולוגיה. וכיוון שהוא דוקטור, הוא יודע איפה אפשר לברוח מאלוקים. כי הוא, יש לו טון שכל. אז הוא מתחבא בתוך העץ. אז אלוקים מתחיל איתו בדוקרב שכלי. מי הגיד לך כי ערום אתה? למדת בבית ספר? איך הוא הבנת שיש עם זה בעיה? המין העץ אשר תי. שיחה שלמה. היה כאן. אחת המצוות האחרונות בתרי"ג המצוות. אחת המצוות האחרונות בתרי"ג המצוות. פחות מדי שמים לב אליה. הרמב"ם מונה אותה למצוות עשה. היא המצווה שכתוב בפסוק והלכת בדרכיו. בפרשת כי תבוא. מנסח את המצווה הזו בהגדרתו הרמב״ם להידמות בדרכיו. איך אפשר להידמות אליו? להידמות אליו. ומה דמות תערכו לו? איך עורכים לו דמות? מה הוא רחום? אף אתה רחום. חז"ל אגב שואלים איך אפשר להידמות אליו? איך אפשר להידבק בו? המצווה הבאה בתור אצל הרמב״ם בהלכות דעות אחרי להידמות בדרכיו זה המצווה להידבק ביודעיו. יש המון דמיון בין להידמות ובין להידבק. להידמות זה בדיוק אותה פעולה של הדמיון שקראתי לו מקודם, הדמיון של החטא. עוד רגע ננתח את זה ביחד. אבל זה לקחת את כוח הדמיון ולעבור תהליך נפשי שלם שבו אני מדמה את עצמי לעליון ממני. אדמה לעליון. ייחודו של האדם הוא לא שכלו, הוא לא נקרא על שם השכל, הוא נקרא על שם הכוח שלו להידמות למה שעליון ממנו, או להידמות חלילה למה שתחתון ממנו. רק אצל האדם כתוב בפסוק, וייצר השם אלוקים את האדם, בשני יודים. גם אצל החיות כתוב וייצר, אבל ביוד אחת. אצל האדם כתוב וייצר עם שני יודים. חז"ל אומרים וייצר בשני יודים את האדם אפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. חז"ל אומרים וייצר יצר הטוב ויצר הרע. אומר שם הרב הירש כל כך נפלא, יוד אחת היא יוד שאנחנו קוראים לה בדקדוק נע, נשמעת. ויוד אחת נחה. נכון? וייצר. אתה שומע יוד אחת מניהם. אבל יש שני יודים. אחת נעה ואחת נחה. כותב הרב הירש, מי נעה ומי נחה. הוא אומר, אני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד, שכשאחת נעה, השנייה נחה. וכשאחת נחה, השנייה נעה. שניהם ביחד לא פועלים. זה או היוד הזאת, או היוד הזאת. אחת נעה, וזה גורם לשנייה לנוח. וכשהאחת האחרת נעה, השנייה נחה. מה ינוע ומי ינוע ומי ינוח? זה כבר החלטה שלך. זה ניתוח שצריך להיכנס אליו לאט לאט. לעניות דעתי, הוא אחד הדברים הקשים ביותר לאדם המערבי, לאדם החושב. לאדם שאנחנו מאוד מאוד רוצים אותו, קורה איתו משהו. נחזור עוד רגע לשתי דוגמאות מזה, אבל אולי פסקה אחת של הרב קוק באורות הקודש מצד שמאל למעלה. יש בדמיון מעלות כאלה שאין בשכל. הדמיון, אגב, בשורש של המילה דמיון נמצאת המילה של ההתבטלות של האדם, לדום, להיות דומם לחלוטין, להיות אדמה. כשאתה דומם, הדמיון שלך פועל כולו. כשאתה בטל אל הדמות שאתה רוצה להגיע אליה. אתם יודעים מה? עוד לפני שאקרא את הסעיף הזה ברב באורות הקודש, לפני שאקרא אותו, אני רוצה להיזכר ביוסף הצדיק בספר בראשית. אחרי זה אולי בשנייה אחת גם ביצחק ואברהם. בשנייה אחת. ואז נחזור לדברים האלה. יוסף הצדיק. דמותו תופסת אותי כל כך חזק. עוד אחד מן הדברים שמדמיינים בסוכות, זה פילי פלאות. שוב, אותו גוי בסיפור שלו, הולך איתנו עם הלולב, תמיד לא נעים לי אם הוא ייכנס פתאום באושפיזין. הוא ישאל, תגידו חבר'ה, מה עושים פה? ונגיד לו, מה, אתה לא אורח? עכשיו יצחוק אבינו פה, אורח. והוא יגיד, אבל אני זוכר אותך אדם ריאלי בפעמים הקודמות שדיברנו. אתה בדרך כלל אדם שפוי. מה פירוש יצחק אורח? מה? צריך להסביר לו, אדוני, היום זה כאילו. תעשה כאילו ותרגיש שיצחק פה. טיבו, טיבו ושפיזין אילאים. צריך להבין את זה. תראי פלאות. חג הסוכות זה חג שאני מקיים בו את מצוות החג גם תוך כדי חלום. אין עוד חג כזה. על כל חלום אני מקיים מצוות עשה דאורייתא. ישן והמצווה מתקיימת. אם אני חולם שאכלתי מצה, אז אני חייב קרת בפועל. אני יכול לחלום בגלגול הבא לנסות לתקן את זה. אבל אם אני חולם בסוכה, אז השעון מונה לי עוד מצוות בסוכות תשבו. כולי חלק מהמצווה. השינה, האכילה, עם המגפיים, הגוף. אגב, עכשיו אתם מבינים למה זה זמן שמחתנו? כי רק שלא נשאר שום דבר מחוץ לסוכה, זה יכול להיות זמן שהוא באמת זמן שמחתנו. אם חלק מחוץ לסוכה זה לא רציני. כולך צריך להיות פה בפנים. נגיע לזה עוד מעט, אבל באחד מהאושפיזי נארח את יוסף. יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא הדמות ששמו הצדיק נכרכת אצלנו, כשמו הצדיק נכרך אצלנו במהותו. הוא הדמות הכי אישית, אני חושב, שהמקרא מספר אליה, הכי אינטימית. נער בן 17 שנה, יפה תואר ויפה מראה, שמתמודד עם אשת פוטיפר. מי לא יכול ישר להיכנס אל העולם הזה? הוא לא סתם נער בן 17 שנה, יפה תואר ויפה מראה, שמתמודד עם אשת פוטיפר. הוא נער בן 17 שנה, שנמצא עכשיו במצרים, לא מפני שהוא נסע לשם לטיול, אלא כי האחים מכרו אותו. אמו כבר נפטרה. הוא מתקדם במתחווי קשת, בסולם ההיררכי של מצרים. אשת פוטיפר היא הביטוי הכי מעשי שיש. אתם זוכרים את יוסף בסיפור? עוד רגע נחזור אליו, עוד שנייה אחת. היא כל כך מציאותית, היא אגב כל כך תמידית, אשת פוטיפר. והיא כדברה אליו יום יום. זוכרים? והיא כדברה אליו יום יום. מה היא אגב אומרת לו אשת פוטיפר? כדאי לשים לב. והיא כדברה אליו יום יום, אני אומר על פי את הפסוק. ומה הוא רוצה? והיא כדברה אליו יום יום ולא שמע אליה, זוכרים? לשכב אצלה, להיות אמה. פסוק מעניין מאוד. מה היא דיברה אליו יום יום? לא לשכב אמה. מה היא אמרה לו יום יום? לשכב איפה? אצלה. להיות אמה. מכירים את הדמיון? כל יום זה מתקדם עוד קצת. תדמיין, תדמיין. והיא כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, נו, ותתפסהו בבגדו לאמור, שכבה אמי. ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. הדמיון האשת פוטיפרי. והנער יפה התואר ויפה המראה. והלשכב אצלה להיות אמה, והיום יומיות של ההתמודדות עם הדמיוניות הזאת. מגיעים ברגע מסוים למבחן מאוד מציאותי. ותתפסהו. הדמיון הפסיק להיות דמיון, הנה הדמיון פה בידיים. ותתפסהו בבגדו לאמור, לא לשכב אצלה, שכבה אמי. ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. עוד רגע נדבר על יוסף נס החוצה. מיד נדבר, כי שם כוח הדמיון מגיע לסיוע. עוד שנייה נדבר על זה. אבל תזכרו, זה אותו יוסף שלא רק העולם הפרטי שלו אנחנו הולכים איתו. הוא יוסף המשביר. הוא יוסף שלוקח אותנו לבור ולבית הסוהר ולמצרים ולשבר. והוא זה שיוצא, יודע להוציא אותנו מהשברים האלה. הוא יוסף שלוקח אותנו אל שיא המשברים, והוא המשביר מתוך המשברים האלה. הוא זה שמלמד אותנו איך אוספים את השברים, איך אומר יעקב לבניו, שמעתי כי יש שבר במצרים. ברמה האישית וברמה הכי כללית. הוא יוריד את כולנו כדי להזין אותנו, לחלקל אותנו ולתת לנו אפשרות לצעוד קדימה. הוא יוסף. הוא זה שיזכור בבור המצרי בדיוק את הזהות שלו. הוא יזכור תמיד לומר עברי אנוכי. חז"ל מכניסים אותנו במדרש ידוע, אבל הפעם אני רוצה להביא אותו רק בשביל נושא הדמיון. חז"ל מביאים אותנו במדרש, בגמרא, במקור מספר 3, למה שקרה שם עם יוסף עם אשת פוטיפר. דכתיב, ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, מקור שלוש, גמרא במסכת סוטה בדף המדבר. אמר רבי יוחנן, מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. שומעים? מי זה שניהם? יש את פוטיפר? יוסף, נורא והיום. רבי יוחנן הולך פה למקום קשה מאוד. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. רב ושמואל. אחד אמר לעשות מלאכתו ממש. פשוט לעשות את העבודה שלו. אחד אמר לעשות צרכיו נכנס. כבר נופל. הדמיון היומיומי גומר אותי. שוחק אותי. שוחק, 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 עד שהוא כבר מגיע, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אפשר, ממשיכה הגמרא, בית גדול כביתו של אותו רשע. פוטיפר היה האיש מספר 2 בהיררכיה של מצרים. וצריך אגב להבין, יוסף הצעיר הזה, אינני יודע בין כמה הוא בדיוק, הוא בן 17 כשהוא נער את בני בלהה ובני זלפה. הוא בן 30 כשהוא יוצא מבית הסוהר ומגיע אל פרו. שם, 20, 18, 19, עוד שם. אפשר, בית גדול, תבינו אגב את היהודי הזה שמתגולל למצרים, מגיע למקום הכי גבוה שאדם יכול להגיע אליו. בשלב הזה הצעיר שלו, אפשר בית גדול כביתו של אותו רשע לא היה בו איש? אין איש מאנשי הבית שם בבית? תנא דבי רבי ישמעאל אותו היום יום חגם היה, והלכו כולם לבית עבודת כוכבים שלהם. והיא אמרה להם, חולה היא. אגב, למה הוא לא הלך לבית עבודת כוכבים? הוא עברי. הוא מוצא את הדרך לא ללכת. הוא שומר על זהותו הלאומית, הוא שומר על זהותו המהותית, אבל האשת פוטיפר הזאת שבתוכו כבר הורסת אותו. וביום שהוא היחיד שלא הולך לבית עבודת כוכבים, היא ממתינה לו בבית. איזה סיפור, איזה ציור זה. פסוקים. והלכו כולם לבית עבודת כוכבים שלהם, והיא אמרה להם חולה היא. אמרה לעצמה, אין לי יום שנזקק לי יוסף כיום הזה. הנה. ותתפסהו בבגדו לאמור. שכבה אימי. ואז מה כתוב? ויעזוב בגדו בידה, וינוס, וייצא החוצה. הנה המדרש המפורסם. באותה שעה באתה דמות דיוקנו של אביו, ונראתה לו בחלום. שמעתם? איך הוא נעשה החוצה? פתאום נראה לו יעקב בחלום. מה זה? אני סיפרתי פעם, שפעם סיפרתי את הסיפור הזה לילדים. הזכרתי את זה פעם. כשסיפרתי את הסיפור הזה לילדים, ובאמצע שסיפרתי את הסיפור, הגעתי לשלב הזה, שפתאום בא דמות דיוקנו של אבא בחלון, ואני ממשיך בהתלהבות, וילד אחד שם קופץ ומצביע ולא מוותר לי, הוא מרגע זה רוצה לשאול שאלה, ואני לא יכול להמשיך בכלל. סיפרתי את זה פעם. הוא קופץ, קופץ ככה. אתם מכירים שהוא כל מערכת, שהכל פועל. אני רואה שזה, הוא גמר להתרכז, ויש עוד זמן, אני לא רוצה להפסיק, כי אני באמצע המתח. הוא קופץ. אחרי זה רבע שעה שהוא לא גמר, ואז צר בעלי חיים היה לו לתת לו, אבל לא יכולתי, זה היה כזה, ואני אמרתי את הדברים הכי יפים בעולם הרי. ואז מגיע החלק המשחרר את המתחים, קוראים לזה צלצול, ובצלצול הוא אני חושב שהוא יירגע עכשיו, ירוצו החוצה, והוא ממשיך. החלטתי, זה כבר לא תחסום ממש, ואמרתי לו, צדיק, מה? ואז הבנתי שהוא כבר ברבע שעה האחרונה בכלל לא היה איתי. אז הוא אמר לי, רגע, מה שאמרת שפתאום נראתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלום. וכן, הוא מסתכל בעיניים ככה כמעט דומעות. הוא אומר, איך זה קרה? אז אמרתי לו, הוא ראה. הוא אומר, לא, איך זה שתמיד בסיפורי צדיקים, בדיוק במתח, פתאום הצדיק בא. אז אמרתי לו, למה? אז הוא אומר, כי אצלי זה אף פעם לא הולך. כך, זה היה לשונו. אף פעם לא הולך. אני המשכתי את השטויות שלי, כלומר, לא הבנתי שזה מה שצריך עכשיו לעסוק בו. ולא ידעתי תשובה. לא ידעתי, אמרתי לו, עכשיו הסקה חמוד, לא יודע. נתתי לו חיבוק חזק. ואני חשבתי מה לעשות עם זה. ואגב, דמות הדיוקן הזאת מגיעה, ותראו מה היא אומרת. בא אתה דמות דיוקנו של אביו, כאן מופיע דיוקנו, בגרסות אחרות, דמות דיוקנו, ונראתה לו בחלון, יש אגב גרסה בחלום, אמר לו יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני איפוד. הוא מגיע עם 12 האבנים, על ליבו. והוא רואה, במדרש אחר מופיע את זה יותר מפורט, הוא רואה את כל השבטים בצבעים שלהם. והשבט שלו, האבן ה-11, השוהם, מהבהבת. ואתה ביניהם. אתה מופיע פה. רצונך שימחה שמך מביניהם? אין בעיה, אני עכשיו מוציא. ויעזוב בגדו בידה. היא כבר פה. הוא כבר בא הביתה. מלחמת הזהות שלו הרי לא לקחה אותו לעבודת כוכבים של כולם. היא מחכה לו שם. ודמות דיוקנו של אבא בחלון, והוא אומר לו, אתה עתיד ייכתב פה. רצונך שימחה שמך מביניהם, ותיקרא רועי זונות. ביטוי מזעזע. זה ודאי לא הביטוי הריאלי למקום, כי מה כל כך רע במצרים, יש לפוטיפר, מה הוא עשה? יש לפוטיפר, זה רק יקדם אותו עוד יותר. זה פילי פלאות. אשת פוטיפר זה הדמיון התחתון של האדם. זה הדמיון בתוך המצרים. זה הדמיון של מצרים. ואז עובר יוסף תהליך של דמיון הרבה יותר חזק. אחרי כמה ימים חזרתי לילד הנפלא, החמוד ההוא מהשיעור, ואמרתי לו, אני אגיד לך את התשובה, אני לא יודע אם היא נכונה, אבל אני רוצה להגיד לך מה אני מרגיש. אם מישהו יגיד לך שאם תהיה ילד טוב, אף פעם בחיים לא יהיה לך אשת פוטיפר, אז אל תכעס עליי. אבל תגיד לו שהוא שקרן. ואם יגיד לך כך לא אומרים, תגיד לו שאני אמרתי. אתה יודע מה אני רוצה לעשות? רק דבר אחד. שכשיום אחד אשת פוטיפר תנדנד לך, אני רוצה לנסות שהדמות שלי תהיה יותר חזקה מהדמות שלה. כי כל חייך היו דמיון. והשאלה מה תהיה עוצמת הדמות שאני אעביר. באתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלון, ויעזוב בגדו בידה. המציאות, הבגד, המציאות היא מצרית לחלוטין. מנהל הלשכה של האיש מספר 2 במצרים, ודאי לבוש בבגדים מאוד מצריים. ואז כשהוא משתחרר גם מהריאליזם המצרי, והדמיון האשת פוטיפרי לא מפסיק לבאור, מגיע דמיון אחר. והדמיון האחר הופך להיות הדמיון שינצח. אתם יודעים למה? כי אם יוסף היה מפעיל שם רק את השכל, אני לא חושב שאם השכל לא היה מנצח. כי מה היה אמור לענות יוסף לשאלה של יעקב, ילד, אתה רוצה להיכתב עם האחים שלך? אני, במקום יוסף, הייתי עונה, ממש לא. ממש, אל תכעס, ממש לא. הזיכרון האחרון שלי מהם זה הצלילים של 20 הכסף משפת הבור. מי שעוד נתתי בו אמון יהודה, הוא זה שהציע למכור אותי למצרים. ראובן שאמר שעוד נתו יחזור לקחת אותי, לא הגיע. לאן בדיוק לחזור? לאן? לאמא שנפטרה? דרך אגב, ולא קברת אותה עם לאה ועם האימהות ובמערת המכפלה? הרי הוא ישאל את זה בעוד 30 שנה. לאן לחזור? הרי הם אמרו, נמכרנו, נלך, שמעלים, שם שיחלום. הוא הרי החולם. יוסף הוא החלומות, הוא בעל החלומות, הוא המדמיין, הוא הלא ריאליסט, הוא הלא שכל. לכן הוא זה שיציל את העם. הוא גם בא לקחת את פרעו החולם ולהוציא אותו מהדמיון החולני הקטן, התחתון, המיצרי שלו, ולהגיד לו, אלוקים רוצה משהו בדמיון שלך. תדמם אליו, תדום כלפיו, תתבטל אליו. איך אפשר להתבטל אל אלוקים? באמת אי אפשר. רק דרך דמות דיוקנו של אבא. איך נדמים בדרכיו? ידבק ביודעיו. זו עבודה קשה מאוד. כל הנבואה היא דמיון. שימו לבבכם, מסיים משה רבינו את התורה, לכל הדברים. פעם מזמן מזמן דיברנו על עקדת יצחק שעברנו בימים האחרונים, בימים הנוראים, בראש השנה, יום הכיפורים, אז הייתה העקדה. מה בדיוק עשה אברהם אבינו שכבש רחמיו? מה הוא עשה? זה פילי פלאות. מדרש תנחומה, מקור 4. האם כשהוא שוחט, תוך כדי שאברהם עומד על השחיטה, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם. למה שתי פעמים? למה הוא קורא לו פעמיים? שהיה ממהר והולך לשוחטו. אז לכן הוא היה צריך פעמיים לעצור. הוא כבר הגיע למוחלטות כזאת. הוא אומר, אל תשלח ידך אל הנער. מי אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער? המלאך. אמר לו, אברהם, מי אתה? פעם הזכרנו את המדרש הזה, אבל אני מזכיר אותו הפעם רק בשביל הדברים שלנו. אמר לו, מי אתה? אמר לו, מלאך. פרוש מי אני, אני מלאך. אמר לו, כשאמר לי, קח נא את בנך, הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לי. ועכשיו, אם הוא מבקש, הוא יאמר לי. בשחוט הוא בא ואמר לי לבד. הוא רוצה שאני אוריד את יצחק מעל המזבח, שיבוא בכבודו בעצמו. לך מפה. מיד ויקרא מלאך השם אל אברהם שינית מן השמיים. ויאמר בי נשבעתי נאום השם כי יען אשר עשית. שלא רצה לקבל מן הראשון. באותה שעה אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, אדם מנסה לחבירו. למה? שאינו יודע מה בליבו. לכן הוא מנסה, נראה. אבל אתה שיודע מה הלבבות והכליות יועצות, אתה צריך לעשות לי כן? למה עשית לי את זה? אמר לו, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. מיד פתח הקדוש ברוך הוא את הרקיע ואת הערפל, ויאמר, בי נשבעתי נאום השם. נכון? ואז כתוב, ויאמר, בי נשבעתי נאום השם, לא המלאך, הקדוש ברוך הוא. כי יען אשר עשית את הדבר הזה, כי ברך ברכך. עכשיו דברי חז"ל, פלאי פלאות. אמר לו, אתה נשבעת? מי אמר למי? אברהם לקדוש ברוך הוא. אתה נשבעת? הוא בפנים, פלאי פלאות. ואני נשבעתי שלא ארד מן המזבח עד שאומר כל מה שאני צריך. עכשיו אני רוצה לדבר. אמר לו, אמור. אמר לו, לא כך אמרת לי, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך? אמר לו, הן. אמר לו, ממי? כשאמרת לי, כה יהיה זרעך, ממי אמרת? אמר לו, מיצחק? אמר לו, כשם שהיה בליבי מה להשיבך, כשאמרת לי, קח נא את בנך, יכולתי לענות. כשם שהיה בליבי מה להשיבך ולומר לך, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע. עכשיו אתה אומר לי, העלה הוא שם לעולה? סברה טובה, נכון? וכבשתי את יצרי ולא השבתיך. מה זה נקרא לכבוש את היצר לפי אברהם אבינו? אני תמיד הבנתי שכיבוש היצר של אברהם היה מה? ללכת, לעקוד את יצחק. כך הבנתי. שאברהם כבש רחמה, והכוונה היא ללכת, לעקוד את יצחק. לא! מה כיבוש היצר? לא שאלתי אותך שאלות של השכל. התבטלתי אליך. נדמתי. קיבלתי. שמעתם את המושג? הייתי יכול להשיבך. להשיבך זה כמו בגמרא, תיובת. יכולתי להגיד עליך תשובות, קושיות. יכולתי לומר לך, ריבונו של עולם, מה עם כוי עזריך? מה עם ההבטחות? גם יצחק היה יכול להגיד סברות. גם אברהם היה יכול להגיד סברות. אתם יודעים מהי עקדת יצחק? עקדת יצחק היא הלב המוחלט. דיברנו על זה בשבוע שעבר בעקדה. הלב. אתם יודעים איך קוראים לזה? העקדה היא ההידמות הגמורה של יצחק אל אברהם ושל אברהם אל קונו. ריבונו של עולם, יש לי בקשה. תדמיין. תזכר. תדמה את עקדת יצחק. מה, מה פירוש? הם חוטים? מה אני אדמה את עקדת יצחק? הם חוטים, הם לא בסדר, הם לא כמו עקדת יצחק עכשיו. תדמה כאילו. אני לא דימיתי כאילו. אני הצלחתי להידמות. זה תפקידי כאדם. גם אתה תדמה. זה דבר מופלא. כוח הדמיון כשהוא מופיע בתהרתו, הוא הנשק לכוח הדמיון האשת פוטיפרי. לדמיון של החטא, לדמיון של מצרים, של המצרים. חטאו של האדם זה הניסיון לברוח מהדמיון אל השכל. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאדם לפני חטא עץ הדעת? רק דבר אחד. מכל עץ הגן אכול תאכל. יש עץ אחד שממנו אל תאכל. למה? כי אמרתי לך. ואז מה יקרה אם יהיה עץ אחד שלא תאכל? אז תזכור שיש קדוש ברוך הוא שאמר לו. ואתה כל הזמן תנסה להידמות בדרכיו. אתה דומם לו. אתה אדמה לו. באותה השנייה שהחלטת לוותר על כוח ההידוממות הזאת ולבחור את השכל, אז כך שכל. צדק הנחש. אתם יכולים להיות יודעי טוב ורע. ועכשיו יהיה לך שכל מצוין. אבל אתה כבר לא תוכל להסתובב ערום בגן ולשמוע את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. אתה יודע למה? כי איבדת את כוח הנבואה שלך עכשיו. עכשיו תשמע סברות. עכשיו אתה מאחורי העץ. ואני מהצד השני. איך אומרים הילדים? מי מפניי? מי מאחוריי? אנחנו כבר לא יחד. אנחנו כבר לא עקודים. כך רצית. השכל הנערץ כל כך עליך, האדם המודרני החדש, האדם של אחרי החטא, הוא הדבר שיעשה אותך הכי אדמתי, הכי יצרי, הכי נמוך, הכי למטה. מעכשיו, עם כל המציאות אתה תתמודד במתח. אתה רוצה להוציא אוכל מהאדמה? אין בעיה. קודם כל תנקש את הקוץ והדרדר שהאדמה תצמיח. כל היצורים ממשיכים את יצוריהם. כל הברואים, כל החיות, כל בעלי החיים, כל הצמחים. אבל איך כתוב אצל האדם? אצל האדם כתוב, אצל האדם מוספת מילה אחת. זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה ברעם ויברך אותם, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. לאדם יש כוח להוביל הלאה את כוח הדמיון הזה, שלשת תהיה דמות דיוקן של אבא, כמו שליוסף הייתה דמות דיוקן של אבא. לא לחיה. לכן לעולם לא ישחק נין כלב עם סבא רבא. לא כי אין שכל, לא כי אין רפלקסים, לא כי היא חיה לא חכמה. זה נשמע מוזר. כי מגמת הדמיון לא קיימת. הבדמותו כצלמו לא קיים. אני, כשנמצאים ליד שמחת תורה, ליד חג הסוכות, שכולם שמחה כל כך גמורה בגלל הכוח הזה להידמות, להיכנס למשהו, לא מפני שקראתי אותו עכשיו בשכל, אלא מפני שאני מצליח לעצום את העיניים שלי ולהתחבר אליו. אני חושב שאין דבר שיותר חסר לנו מהדבר הפשוט הזה. הזכרתי את רבי ישראל סלנטר שדיבר על האדם החופשי בדמיונו ואסור במושכלו. זאת, אני חושב, הסיבה שהחסידות כל כך פיתחה דווקא את הדמיון. לא רק את התורה של הרבי, גם את הניגון שלו. כדי להעביר את זה מכל החלקים שבאדם, מכל ההוויה. אולי השעה מאוחרת רק מעט מהדברים שהרב קוק כותב בתוך פסקאות רבות מאוד מאוד. יש כמה פסקאות שמכונסות בפרק בשם הדמיון העליון. שם הרב קוק מדבר על הדמיון התחתון ועל הדמיון העליון. נתחיל אולי בפסקה שמצולמת פה שנייה, אבל היא ראשונה בסדר. באוצר הדמיון מונח כל האמת. וכל הגודל, שמתברר כמעה על ידי כמה צינורות מקטינים ומזכחים של השכל. איזה יופי של הגדרה. השכל זה צינורות קטנים של הדמיון הגדול. זה לא סתם צינורות, זה פילטרים. זה צינורות מזכחים. זה צינורות מאוד חשובים. אם אתה תנסה לבלוע את הכל מהדמיון, אתה יכול להתבלבל על כל הראש. אבל תזכור, זה צינורות. הננו קרואים להופיע באור הדמיון שלנו. אני מדלג שתי שורות. השכל הרציונלי שלנו איננו כאם תלמיד קטן. תשמעו ביטוי. המסביר קצת את כל אור החיים שיש באוצר דמיוננו, העשיר והקדוש, החי בחיי מציאות עליונה, המכרעת את המציאות הריאלית באיתניות עצמיות הווייתה. באים אלינו יום יום עם ריאליזם, אבל הריאליזם אומר, זה נכון, אבל בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. חשבתי לעצמי הרבה פעמים שהפשט של הפסוק שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים הוא לא שום דבר נסתר, הוא כמו שכתוב. ריבונו של עולם תעשה לנו טובה. בשוב השם את שיבת ציון יהיו כל כך הרבה אנשים עם סברות ושכל שיגידו לנו שריאליסטית זה לא וריאליסטית זה כן. תן לנו להמשיך לחלום. תן לנו כוח להיות חולמים. כי הדבר היחיד הריאלי בשיבת ציון זה החלומות. כל השאר פשוט לא ריאלי פה. מה שריאלי בשיבת ציון, זה מה שאתמול שלשום אף איש שכל לא קרא לו ריאלי. לא לקום המדינה הזאת, ולא לשום שלב אחר כך. הכוח לחלום ולהשתמש בשכל כצינורות שלוקחים את החלום ומקטינים כדי שאפשר יהיה לדבר בו במילים ברורות, ומזכחים את הדמיון כדי שהוא יופיע דרך פריזמה שכלית, דרך הופעה של שכל. פלאי פלאות. זאת שאיפת הנבואה. הנביא הוא מי שמצליח לדמות פירושו לבטל את הסברות שלו, לבטל את ההיגיון העכשווי, הקדנציאלי שלו, את השכל שדרכו הוא מבין את כל העולם כולו, והוא יודע בתוך תוכו שמה שהוא מבין את העולם זה הסברה של עכשיו, ועוד שתי דקות הסברה הזאת תהיה חסרת משמעות. הרי לחיות על פי השכל, לנתח עולם שלם על פי התובנה שלך, זו גסות הרוח הגדולה ביותר שיכולה להיות. לומר, כשאני אומר, אני מדמה את נצח ישראל, תהיה ריאלי. זה פשוט לא להבין כלום. זה להיות אומלל. הרב קוק כותב פה לפני 70 שנה, 80 שנה, כשהוא מדבר על שיבת ציון, שובו אתיו, שובו וחיו, היו לעם, היו גוי קדוש ועם עליון, כאשר נוסדתם מראש מקדם, בררו לעצמכם את עומק גודל הווייתכם, התנשאו לתעצומות עוזכם, אל תפחדו מגערת אדם, אל תיבהלו מחלומות של פתאום. יש דמיון, עליון. ומילים אחרונות מהפסקה הראשונה שלו. יש בדמיון, כותב הרב במעלת הדמיון, מעלות כאלה שאין בשכל. הדמיון מחייב בנו את העולם בצורתו הרוחנית. וממילא עושהו את מהותנו הרוחנית יותר שלמה. השכל יכול לא לשנות את המהות. אגב, לכן השכל הרבה מאוד פעמים לא יעזור לי במלחמה עם היצר. זה מתסכל מאוד. היצר והיצירה, אם היינו אח, הוייצר. היצר יש כוח אדיר שממלא את כל ההוויה. וכדי להתמודד איתו צריך כוח אדיר עליון יותר. דמות דיוקן של אבא. הניסיונות של התרבות, פסקה שנייה שם, זה אני רוצה לעמוד. הניסיונות של התרבות, זה שהתרבות התקדמה, העשירו הרבה את המדע המעשי. זה חשוב מאוד. המדע המעשי תתעשר, ואת הרוחני הבנוי על בסיסו של המעשי. אבל את העולם של הדמיון ואת כל גודל החיים שבו הורידו הרבה. שמעתם את הביטוי? הניסיונות של התרבות, המדע, הכל מדע, הכל שפיט והכל מדעי והכל נהיר והכל מדע והכל מוגדר, אין שום שאלה שאין לה שום... איזה יצורים מכניים נוצרים מזה. על כן קטנה היא מאוד האישיות העכשווית לגבי האישיות הקדומה. לפעמים אנחנו לא מצליחים להבין את זה. למה? הרי אני יודע הרבה יותר. זה ממש השאלה באותה גמרא של אותו גדול בישראל, אותו המורה שאמר שהוא לא מבין למה דורות הראשונים התרחשו להם ניסים ולנו לא. הוא אומר, אם בגלל לימוד אנחנו לומדים יותר, אנחנו יודעים יותר מסכתות, הם למדו רק שלוש בבות בנזיקין, מראה בברכות. אז יש לו ביטוי. אלא ראשונים הוו מסרי נפשיו הקדושת השם. היו מוסרים את הנפש על קדושת השם. אף פעם לא הבנתי את הגמרא הזאת. מה, באחרונים לא? לנו מספרים על זה למצוא, אחרונים לא? הוו מסרי נפשיו, הם היו הרבה פחות מכניים. הדמיון היה כל כולו. ההתבטלות הייתה מוחלטת. העקידה הייתה מוחלטת. עכשיו, זה הרבה מאוד פעמים, כשאני רואה נכד ידען, שיודע חצי שס, וסבא שבקושי יודע חוק לישראל. אבל זה כל כולו נעקד לקדוש ברוך הוא. וזה עובד את הקדוש ברוך הוא ב-100 גרם שכל. זה כל כך בהיר, זה כל כך חזק. על כן קטנה היא מאוד האישיות העכשווית, איזה ביטוי ברב, לגבי האישיות הקדומה. בייחוד אצל הגדולים. אצל הגדולים, אצל בני אדם מבוגרים. למה? שנתבגר הדמיון שלהם. עכשיו הדמיון מבוגר יותר. מה, אני ילד קטן? אתה עם הדמיונות שלך? אתה כבר ילד גדול. ורכש לו את המניות הדרושות מהשכל המעשי. על כן כותב הרב, בצדק הננו מכריזים גם כעת, אחרי ההתפתחות הגדולה, זה חידוש מדהים, רק זה צריך שיעור שלם, אחרי ההתפתחות הגדולה של ההשכלות המודרניות, עם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ועם הראשונים כבני אדם אנו כחמורים. לאדם המודרני קשה לסבול את המשפט הזה. הוא אומר, אבל יש לי יותר כתבי יד, ויש לי יותר מידע, ויש לי יותר ידיעות. נכון, לכן אתה כזה חמור. בגלל שיש לך יותר ויותר 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 ויותר, ואין לך פחות ופחות ופחות, ואין לך את הכוח שהיה לאדם לפני החטא, קורה לך בדיוק מה שקרה לאדם וחווה אחרי החטא. מסכן. וייתם כאלוקים, יודעי טוב עלה. עכשיו אתם יודעים הכל. אתם אפילו יודעים איך מתחבאים מהקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, אתם יודעים הכל. אפילו לשחק מחבואים, אתם יודעים. אתם לא מבינים למה הוא לא נמצא כשאתם מתחבאים. הוא נמצא. אתם לא נמצאים. ומה שנדמה לכם שאתם נמצאים, זה השכל שהולך לפניהם. פתחנו ובזה אני אומר. שימו לבבכם לכל הדברים, סיים משה רבינו את התורה. התורה הזאת כולה מסתיימת ופותחת ויוצרת את הלב מסיומה ומפתיחתה. הלב הזה נוצר על ידי אותן עקידות, אותו אברהם ויצחק שכובשים את יצרם, הבנו את המושג כובשים את יצרם, כובשים את יצרם, את היצר האנושי, לראות כל דבר בה. רובריקה שלו, אני צריך להבין את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ולא להבין את היכולת להידמות, להיות בטל אל, לקבל את, ולדעת שכשתהיה בהידמות בדרכיו, לא תהיה פחות, אתה תהיה הרבה יותר. אתה תהיה בן חורין גדול יותר. אתה תהיה חופשי יותר. אתה תהיה נתון פחות לסברות הנחשיות. שמבקשות להפיל אותך. סיומה של התורה הולך בכוונה עם החג הזה של הדמיונות המופלאים, עם החג הזה שישנים ומקיימים אותו, שחולמים ומקיימים אותו, עם חג הסוכות, עם שמחת התורה, ומתוך זה עם פרשת בריאת האדם, שצריך לדעת להיות אדם בבחינה של אדמה, של אדמה לעליון. ערב טוב.